הפרק בחסות רשת אינבסטור 360. רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
שלום, ני האו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. להבין את סין היא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות, שם תוכלו למצוא את הפודקאסטים המשקיענים, כסף חדש, אינבסטור לייב, השקעות למתחילים והשקעות להייטקיסטים. והאורח שלי היום הוא דן ברמן, דירקטור לביזנס דיבלופמנט של שוק הרכבים האוטונומיים עבור NVIDIA, הענקית האמריקאית, ולפני זה מי שפיתח עבור מובילאי בעצם את השוק הסיני, במה שנקרא פרימרקט, כלומר בעבודה עם היצרנים בתהליך הייצור להטמעת הטכנולוגיות של מובילאי. אז דן בסין כבר 6 שנים, יש לו המון ידע ותובנות, הוא היה חלק מהתעשייה הזאתי, בתקופה הכי מעניינת שלה, אני חושב, ותהיה שיחה שאני מאמין שנוכל לקבל מנה המון תובנות וידע והבנה של מה שהיום הוא שוק הרכב הכי גדול בעולם, ובמובנים רבים, לפחות אם מוציאים את טסלה מהמשוואה, הוא גם השוק המתקדם ביותר בעולם. אז מקווה שתיהנו ומתחילים. שלום דן, ברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין, ותודה שהצטרפת אלינו.
אהלן, קודם כל כיף גדול להיות פה, וכיף גדול להתקשר משנחאי. געגעתי לאיזה שיחה טובה בעברית.
וואלה, מצוין. כן, בטח הסינית שלך היום כבר מתחילה להיות יותר שוטפת מהעברית.
כבר אני מאבד את העברית לצערי, שאתה יודע, זה בין סינית לאנגלית פה בזמן.
כן, כן, תאר לעצמי. טוב, אז כיף גדול שאתה פה, תודה שוב על הזמן, והיום אנחנו נדבר באמת על שוק הרכבים בסין, שהוא בעצם השוק הגדול בעולם כבר תקופה, ומה שמעניין זה שמעבר לשוק הגדול בעולם, מכורח המספרים של שוק הצרכנים, בוא נגיד, של רכבים בסין, הוא גם תופס מקום מאוד משמעותי מבחינת חדשנות, מבחינת ברנדים שמנסים לצאת לעולם הגדול, ולא רק למכור לשוק המקומי, וננסה דרך הידע והניסיון שלך בנושא, להבין ככה קצת יותר טוב את השוק הזה, ומה קרה בו בעיקר בשנים האחרונות, אבל אולי לפני, אם תוכל ככה קצת לספר למאזינים, איך בעצם הגעת לכל הנושא של סין, ובאופן ספציפי לרכבים האוטונומיים בסין.
בכיף. בגדול, הג'וק של סין נכנס בי עוד חור על התיכון. אני מורה להיסטוריה, זכרונו לברכה, שמאוד אהבתי, ואיכשהו התגלגלנו במקרה, בתוך היסטוריה מגמה, לעשות בגרות על סין. דווקא הגעתי מהרקע יותר היסטורי, פחות שפה. מאוד מאוד התחברתי, כשחשבתי על מה אני רוצה לעשות שנהיה גדול, אני חושב שהיה לי איזושהי פנטזיה שאולי איכשהו הגשימה את עצמה, אבל בגדול הייתה מאוד לא ריאליסטית בדיעבד, זה שאני רוצה לעשות איזשהו הקשר של עסקים עם סין. באמת שהגעתי לבחירה של מה אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, הלכתי על כלכלה ומזרח אסיה. בדיעבד הייתי צריך ערימות של מזל, כדי להתגלגל כמו שהתגלגלתי.
זה אף פעם לא רק מזל, בוא נגיד, זה ככה.
כמובן, זה שילוב, זה תמיד שילוב של כישרון ומזל, אבל צריך הרבה מזל, אני מכיר הרבה אנשים כישרוניים שלמדו איתי. ואחרי שעשיתי מזרח אסיה וכלכלה באוניברסיטה העברית, מצאתי את עצמי נכנס למובילאי, גם במקור לתפקיד אחר בכלל, הייתי אמור למצוא את עצמי באירופה. תפקיד אפילו יותר טכני, למען האמת. ובסוף יצא הגורל שנפתח איזשהו תקן בסין, ואני הייתי המעמד האידיאלי, ומצאתי את עצמי בסין. לפני 6 שנים, האמת פברואר לפני 6 שנים בדיוק.
מדהים, ושם בעצם, אם אני זוכר נכון, אתה נכנסת לחברה שהתעסקה בעיקר בצורה של מה שאנחנו מכירים במובילאי, אולי יותר מהשוק המקומי פה בישראל, שזה תוספות לרכבים ודברים כאלה שקיימים, אבל אתה בעצם לקחת על עצמך את כל נושא הפרי-מרקט, כלומר להיכנס לתהליך הייצור של היצרניות.
בדיוק, אז יש בכלל בשוק הרכב בתחום הזה, גם נורא מלבה להגיד רכבים אוטונומיים, כן? אני חייב לציין שזה כן. קורה בשלבים הרבה יותר עדינים, בוא נקרא לזה driving assistance, כן?
כן.
או נהיגה או... היא גם עונת אקטיבית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כל מיני פיצ'רים אקטיביים שהם לאו דווקא נהיגה אוטונומית, או שלבים בדרך לשם, או סמי אוטונומיים, או נקרא לזה בצורה כזאת. וכן, אז השוק מתחלק בצורה כזאת שיש aftermarket, שזה מה שמוכר בישראל בתור המוצר המצפצף של מובילאי, או כל כדומה אחר בשוק. הוא מוגבל, יש לו יכולות מוגבלות בגלל שהוא aftermarket, כלומר מתקינים אותו לאחר שהרכב יוצר. יש לזה המון מגבלות למה שאפשר לעשות, בדרך כלל הוא לא אקטיבי, הוא יותר התראתי באופיו, עקב כך, וברגע שאתה נכנס לתהליך הייצור בפרימרקט, בשיתוף פעולה עם היצרניות רכב, אפשר להגיע לפיצ'רים הרבה יותר מגניבים, ופיצ'רים שיכולים להציל חיים בצורה מיטבית, ולא רק להטריע באיזשהו צפצוף, כן. אלא באופן אקטיבי ממש לבלום את הרכב, או פיצ'רים של נוחות וליז'ר, ולאו דווקא, שקשורים בסייפטי.
להכנות לך אוטומטית וכל מיני דברים כאלה.
בדיוק, זה דוגמה נוספת, או לשמור על עצמך בנתיב, או האוטופיילוט של טסלה לדוגמה, שאתה יושב באמצע הנתיב, יש כמובן דברים דומים להרבה חברות טסלה, זה פשוט הדוגמה המוכרת ביותר.
ראית שטסלה הוציאו עכשיו אגב ערכת מיקרופונים לקריוקי, לשוק המקומי בסין?
מכירים עשו עבודת מחקר טובה על השוק, אם זה מה שהם עושים.
לגמרי.
ובגדול, אז כן, אז אפטר מרקט היה כבר פעילות בסין, לפני שהגעתי, אז לא הייתי צריך להקים משרד, אבל באמת שהיינו קלולס על מה זה השוק הסיני בצד של הפרי מרקט. היה לנו אולי טבלת אקסל של מי השחקנים וכמה הם מוכרים, אבל אפס קשרים, אפס הבנה. וכן, זה היה נייס רודאו. ידעתי את עצמי בהרבה מקומות קטנים בסין, בתחילת הדרך לבד אפילו לא היה לי עובדים סינים בשלב הזה, ההתחלה מעניינת.
מדהים, 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 ואני רק תאר לעצמי, אתה יודע, בתקופה שאתה הגעת, תכף צפרנו על זה קצת יותר, כשנגע בנושא ההתפתחות של השוק, אבל בתקופה שאתה הגעת, אני חושב כמות החברות שפעלו בתחום הייתה די מטורפת, כלומר זה היה תקופה, עוד לפני שהיה איזשהו ניפוי משמעותי על בסיס איכות וסטנדרטים וכמה קילומטראז' אתה יכול להגיע.
היה ניפוי משמעותי? אני עדיין לא בטוח לגבי הקביעה הזאת, כל אחד שמת אחד אחר קם, באמת.
עדיין? גם היום?
עדיין, גם היום, כל אחד שמת אחד אחר קם, באמת, ככה.
מטורף.
זה לא יאומן.
אני, ההתרשמות שלי מהצד, וזה מעניין באמת לשמוע איך אתה חווית את זה on the ground ובעבודה יומיומית עם החברה האלה, אבל היה שחלק מהמדיניות של הממשל זה, אוקיי, אנחנו רוצים לדחוף את זה, אז עכשיו כל הפרובינציות, כולם רוצים להקים את התעשייה המקומית שלהם, וכולם מתחרים ביניהם, ואז לאט לאט מעלים את הסטנדרטים של מה אתה צריך בשביל לקבל סובסידיות, בשביל לקבל את התמיכה, ואז לאט לאט יש איזה תהליך ניפוי ש-only the fittest will survive, והיום מה שאני כן רואה כמובן זה את כל החברות הגדולות שהן לא חברות רכב דווקא, מנסות להיכנס למשחק, בוא נגיד אם זה שיאומי או חברים אחרים, אבל כאילו כל אתה יודע, רשות הרכבים האוטונומיים של צ'ינגחאי בערים שם או משהו, כנראה כבר פחות באמת עם יומרות להתחרות בשוק, לא?
צריך להפריד, כן, כשזה מגיע לרכבים אוטונומיים, הייתי אומר שזה הרבה יותר שוק פרטי, מאשר ממשלתי. זה הרבה יותר סטארט-אפים, זה הרבה יותר סינים, חלקם אפילו מקימים את הסטארט-אפ מארצות הברית, ויש להם שתי רגליים, שתי זרועות, אחת בסין, אחת בארצות הברית בוואלי, מגייסים כסף פה ופה, לפחות זה היה טרנד לפני כמה שנים, הטרנד קצת הולך ונעלם, וכולם, לאור הקורונה, מתכנסים לתוך סין,
קורונה, מלחמות סחר למיניהם, כן.
בעיקר קורונה, האמת, פחות מלחמות סחר. פשוט אתה לא יכול לצאת ולהיכנס מסין בקלות, אז אתה מוצא את עצמך שכל הפאונדרים עדיפים להיות בסין, איפה שמרכז הפעילות או מרכז הלקוחות, ובאופן טבעי הגרביטציה עוברת לפה. אתה רואה את זה עם הרבה פאונדרים שחזרו לפה, למרות שהם היו בארצות הברית פה בזמן. נדבר פאונדרים סינים, פשוט חזרו הביתה. מעבירים את המשפחה, בהתחלה רק הם, ואחרי זה גם המשפחות מגיעות בעקבות זה שכלום לא משתנה.
כן.
וזה הרבה יותר שוק פרטי, בכללי, בכל מה שקשור ברכבים אוטונומיים, הרבה חברות, כמובן יש חלקם מושקעות על ידי חברות ממשלתיות, אבל זה שוק פרטי. ברכבים חשמליים זה קצת יותר טריקי, חלק מזה זה באמת שוק פרטי, וחלק מזה זה השקעה מאוד מסיבית של ממשלים מקומיים. וכמו שציינת בצורה די אפקטיבית, נכון, זה היה מין מטרה שהציב הממשל, בעצם לדלג על מהפכה נקרא לזה, אתה יודע, בעוד במדינות מערביות מה שעשו, זה לקחו את הדלק והשביחו אותו בצורה שהוא כמה שפחות תזהם, אבל התהליך הזה הוא מאוד יקר, מה שמייקר את הדלק שאתה צורך, שהם לא מתכוונים לייקר את הדלק, זה יפגע להם בכל היתרון היחסי שלהם בשילוח, בייצור, וזה יגרום להרבה unrest, שזה הדבר הכי חשוב בערך למפלגה הקומוניסטית, שלא יהיה unrest, כי זה לא רק המחיר של הדלק, זה המחיר של מוצרים שמובילים, ושפיעו מזה, זה בעצם הכל. ומדלגים, כמו שהם דיברו על כרטיסי אשראי, הם יגידו, אוקיי, אנחנו במקום לעשות דלק יותר איכותי, אנחנו פשוט נקפוץ ישר
ישר לחשמלי.
אז הם דרפו את זה בצורה מאוד מסיבית, כמו שציינת, וחלק מהמשלים המקומיים לקחו את זה כהזדמנות אפילו להיכנס לתוך תחום הרכב, ולהגיד, אוקיי, איך אני מושך לשטחי, או איך אני מממן, או איך אני יוצר מצב שיש לי עבודות, זה יוצר גם מקומות עבודה, וגם אני יוצר הרבה יוקרה, שיש לך תחום רכב חזק בפרובינציה שלך. והממשלים המקומיים זה די דומה לסטייטים בארצות הברית, במובן שיש להם הרבה אוטונומיה. לקחת החלטות ולבסס את התקציב שלהם, וחו כמובן עם מדיניות שמוכתבת מלמעלה, ועדיין, בתוך המזיירת הזאת, הם באמת מתחרים ביניהם בהרבה מובנים, לא רק בסופסידות, אפילו בטקסיישן ואקזמפס, ודרכים למשוך אפילו סטארט-אפים אליהם של תחום הרכבים האוטונומיים. סוג'ו עשתה הרבה מאוד עבודה, סוג'ו זה עיר, אתה יודע, קטנה, 8 מיליון איש, ליד שנחאי.
קטנה כזאת, כן.
קטנה כזאת, מנצלת את העובדה שיש רכבת של חצי שעה משנחאי, והקימה על התחנת רכבת של סוג'ו צפון, האב שלם של חברות של רכבים אוטונומיים, ועזרו להם ועושים להם אקזמפט ממיסים, ונותנים להם אפילו שכירות במוזלת, במשרדים, רק תמשוך אותם, והם אומרים, תביאו את הטלנט שלכם משנחאי, הרי בסוף זה רכבת קלה. מאוד לא דורש יותר מדי, כמובן שחלק עוברים לגור בסוג'ו, ועדיין הם דואגים למשוך ככה, יוצרים מקומות עבודה איכותיים נקרא לזה, רוכבים על הגל של העובדה שהם עיר יחסית מפותחת, וגם קרובים לשנחאי. אז כן, זה מלחמה של כל הפרובינציות.
אגב, זה מעניין מאוד מה שאמרת גם, כי אתה יודע, אני איפשהו תמיד הסתכלתי על זה בתור, כמו מה שתיארת בפרובינציות, שיש להם הזדמנות ליצור תעשיית רכב, איפשהו אני חושב שגם סין כמדינה, רואה את כל הנושא הזה של רכבים חשמליים, בתור הזדמנות שלה להפוך להיות שחקנית משמעותית גלובלית, במקום לשחק קטשאפ ולבנות על ג'וינט ונצ'רים זרים בלבד, בשביל להגיע לייצור של דברים חוטיים, פתאום המשחק השתנה לגמרי, מבחינת הדרישות לייצור, אתה יודע, כל הלגאסי הזה של חברות כמו מרצדס או כאלה, שיש להם 100 שנה ידע בבניית מכונים, מנועים מכניים, פתאום להפוך את זה למשהו שהוא, אני כמובן מאוד מאוד מפשט את זה, אבל אתה יודע, מחשב על גלגלים, שסופטוור הוא חלק לא פחות, אם לא יותר משמעותי מהפיתוח שלו, זה פתאום הזדמנות לכל המדינה, לקחת איזה מקום בקדמת הבמה.
כן, האמת שזה נקודה יפה, כשאתה חושב על האסטרטגיה המקורית של סין, going back לתחילת שנות ה-2000, כמו שאמרת, זה היה ליצור joint venture, זה היה לטובת המאזינים, כדי שנסביר מה זה אומר. סין, כן. פשוט באה בגישה של, אוקיי, אתם רוצים לייבא רכבים לתוך סין? בסדר, 25% מס. אבל, אם אתם רוצים לייצר את הרכבים בתוך סין, שזה גם כוח עבודה זול כמובן, לפחות בטח לפני 20 שנה, אתם תהיו פטורים ממס, אתם יכולים למכור, ויהיה לכם הרבה יותר כיף ברווחים, שזה נשמע מאוד מבטיח, אבל, אממה, וזה מאוד חשוב, השוק הוא מפוקח, כלומר, כדי לייצר בסין, אתה חייב למצוא איזשהו פרטנר לוקלי, להקים איתו ג'וינט ונצ'ר של 50-50, אין פה majority stake, 50-50 כן. במקרה הטוב,
כן.
אם לא נוטה לצד הסיני, ואתם מייצרים תחת המעטה הזה ביחד, אפילו עם לא עם הלוגו, אבל עם כיתוב, פשוט מאחור על כל רכב, את השם של הג'וינט ונצ'ר, עם הלוגו כמובן עזר, אבל את השם של הג'וינט ונצ'ר, והרעיון היה כפול מאחורה, כן? עכשיו, אתה יכול להגיד שזה לאו דווקא משתלם כלכלית לשחקנים הזרים, אבל אין להם ברירה, כי זה מוזיל את המחיר של הרכב, ואם מספיק ששני שחקנים, שלושה שחקנים עושים את זה, והם מוכרים את הרכב הרבה יותר בזום ממך, אתה חייב להצטרף לחגיגה. וכולם הצטרפו, ליטרלי לכל השחקנים יש ג'וינט ונצ'ר, חלקם עם חברות שבחיים לא שמעתם עליהם, BMW עובדים עם איזה יצרן רכב שכמעט פשט את הרגל מקומי, בשניהנג בצפון, נקראים בריליאנט אוטו, לא יודע אם שמעת עליהם בחיים, ודיימלר עובדים עם בייג'ינג אוטומוטיב, וג'נרל מוטורס עוברים עם שנחאי אוטומוטיב, ווולסווגן עובדים גם עם שנחאי אוטומוטיב, וגם עם FAW, בעיקר שחקנים שהם לא רק יצרניות רכב, הם יצרניות רכב בשליטת השלטון המקומי. כלומר, שנחאי אוטומוטיב נשלטים על ידי הממשל של שנחאי. האמת שהם אחראים בהרבה מאוד מההכנסות גם של שנחאי, כאילו בתור פרובינציה. והרעיון היה כפול, גם אתה מקבל המון רווחים, בסוף 50% מהרווח הוא גם שלך. והרווח הזה משמש כדי ליצור את ה-on brand, כן? כאילו, שנחאי אוטומוטיב, חוץ מהג'וינט ונצ'ר, יש להם גם את הברנד שלהם. MG, נכון? שנמצא אפילו בארץ, נמכר בישראל. ורווי, וארברנד, ועוד כל מיני אחרים שהם מוצאים לשוק. אז גם, פתאום יש להם טונות של כסף, אתה יודע, להשקיע במחקר ופיתוח ולעשות דברים של עצמם. והרעיון השני היה technology transfer, לפחות באידיליה. ללמוד מה עושים, ללמוד איך עושים, להתפתח. ואני חושב שבחזית הזאת הם די התבדו. כן, כמובן שהיה, הם עמדו הרבה, הם עמדו להרבה על תרבות ניהולית, ארגונית, ובסופו של דבר הכוח נשאר, ההחלטות על הרכבים נשאר בידיים של החברות הזרות, והרבה מהטכנולוגיה לא באמת עפרה, או לפחות לא ה-know-how. הם די התבדו, וכמו שציינת, המהפך הזה של רכבים חשמליים, שפתאום סין הפכה למובילה עולמית, כן, אולי להוציא את טסלה מהמשחק, המובילה, נתן להם פתאום איזשהו יתרון יחסי תחרותי על פני כולם, שפתאום כולם מסתכלים אליהם, וכל החברות הזרות פתאום שואלים את עצמם, אוקיי, איך אני נשאר תחרותי בשוק, שזה מה שהמתחרים שלי מציעים, אותם חברות סטארט-אפ זריזות ומהירות, בלי לגאסי. אתה יודע, ללגאסי יש יתרונות וחסרונות. הרבה חסרונות גם. והרעיון שאתה בא ושובר את הפרדיגמה, שאין פרדיגמה לשבור, ואתה מתחיל מאפס, אתה יכול להיות מאוד יצירתי, ולזוז נורא מהר, וזה מה שהחברות האלה עושות. ופתאום שים מצאת עצמה בתור מובילה עולמית בתחום.
וזה מעניין לשמוע אם אתה חושב, כי הרי בכל הנושא הזה של ג'וינט ונצ'רס, התחילו איזה פייד אאוט כזה בשנים האחרונות, טסלה, אני חושב שהייתה הראשונה שבאמת פתחה חברה שהיא fully owned על ידה בסין, ולדעתי הדיבור...
תנו את החוק בשביל טסלה, אתה מתכוון, אתה זוכר, כן. בטוב יש חוקים.
נכון, אבל היום זה תקף כבר לכל חברה שרוצה לעשות.
לחברות חשמליות בלבד, ונראה לי ב-22 זה הולך להיפתח גם לחברות זרות, נראה לי שאפילו וולסווגן כבר הכריזו משהו בסגנון, או פורד, אני לא זוכר. יש כבר איזה חברה זרה שהכריזה שהיא תקים גם own entity, אבל זה לא כזה פשוט, כי אותן חברות, יש להם כבר, you know, sales channels ו-distributors ו-channels של מחירות בכל המדינה, ואתה לא רוצה להצבן את אותם אנשים ולעשות משהו נוסף, כי הם ימחו והם יתעצבנו והם יכולים להחיד שהם שופטים עליך, ואז אתה לא מוכר רכב אחד, וג'ון ונצ'ר הקיים. זה לא כזה פשוט לעשות רוורס, זה קצת כמו ועד עובדים במובן הזה, כן?
כן. נכון, הפוזיציה של טסלה גם מאוד ייחודית באמת, כי היא סוג של ברנד על נחשק, אפלי כזה, שכל הסינים רוצים ככה כמו שהוא, אבל מי שיש לו כבר שנחאי פולסווגן, אז לעבור לפולסווגן עכשיו שהוא all fully owned by פולסווגן, כנראה לא משנה הרבה לצרכן הסיני הממוצע, אבל זה כן יכול לפגוע להם בהרבה, כמו שאמרת, הצ'אנלים וכל הדרכים שהם פועלים היום במהלך.
זה לא כזה פשוט, אתה יכול לנסות לקנות את השותף שלך החוצה באיזשהו רמה, או להשתלט על יותר אחוזים, BMW אחרי זה שהם יעשו את זה וכולי, אבל אני לא מכיר אף אחד שזורק את הג'וינט ונצ'ר לפח ועושה חדש.
אגב, באמת, בואו נכנסנו כבר ישר למה קורה היום, אבל מעניין קצת לטובת המאזינים שלא מכירים, ניגע טיפה בהיסטוריה, בוא נגיד, של שוק הרכב הסיני, אז כמובן אם רואים תמונות וסרטים מסין, אפילו בשנות ה-80 אחרי שנפתחו, אז רואים בעיקר אופניים, בדי פעם יש כמה מכוניות בכביש, תלוי איפה, וברור שהייתה תעשיית רכב גם לפני, לצרכים תעשייתיים, לבכל זאת האנשים שכן היו צריכים להתנייד ככה, אבל בעצם כמעט לא הייתה תעשייה משמעותית בתקופה הזאת, ולאט לאט קמו חברות של תעשיית רכב מסורתית, אני זוכר שזה היה מה שהיום הרסט בלט הסיני שם בצפון מזרח המדינה, היו שם הרבה חברות, אם אני זוכר נכון, והיו כל החברה.
זה בעיקר FAW, שזו אותה חברה שדיברת עליה בשנות ה-80, שעוד איכשהו כן פעלה, זה פרסט אוטו, לא זוכר מה ה-W אומר, אבל זה פרסט אוטו משהו, ובאמת זה די דומה לדיטרויט במובן הזה, כן? כן. אתה יודע, ההאב של הסין שם בצפון, בצ'אנגשון, תעשיית רכב, גם ג'ילין דשווה, ג'ילין יוניברסיטי, זה היה האוניברסיטה בצ'אנגשון, האוניברסיטה לתחום הרכב, כמובן מאוד בקטע המכני, פחות אוטונומוס דרייבים, מדברים על פעם. זה היה ספינת הדגל, וזה היום אזור די מתפורר, בדומה לדיטרויט של היום, אם אתה מסתכל על צפון ארצות הברית, צפון מזרח ארצות הברית, זה די דומה בקטע הזה. שאמרת ראסט בלט. אפילו היום, כן? למרות שיש קצת איזשהו דחייה מחדש למותג, אבל בשנים האחרונות, קצת משתפרים, אבל בגדול, כן.
המשחק השתנה, בעצם כל ה-core competency שהיה להם אז, כבר לא באמת רלוונטי, או לפחות בטח לא באותה מידה, ומה שקרה אחרי זה בעצם זה שהתחילו לצוץ עוד כל מיני חברות רכב סיניות, אבל בעיקר הדחיפה הייתה באמת כמו שאמרת, כשהתחילו ליצור את השיתופי פעולה עם החברות הזרות, ולהקים את הג'וינט ונצ'רס האלה, וגם אם בוא נגיד הטכנולוגי טרנספר לא עבר ב-100%, כי כמו שאמרת יש הרבה דברים שאי אפשר להעביר סתם מזה שאתה בנית מפעל אצלך במדינה, אבל אין ספק שזה יצר איזושהי תשתית של חברות שמבינות את המשחק, שמבינות את הקומפוננטות שצריכות להיות חלק מתעשייה כזאת, וזה בעצם הביא למצב, שאני אשמח לשמוע ממך איך אתה רואה אותו, שהיום בעצם בסין, בגלל גם כל העידוד של הממשל, שתכף ניגע בו מבחינת הסבסוד והתוכניות והתמריצים והכל, אבל בגלל כל הרצון של הממשל לתפוס הובלה בצד הזה של רכבים חשמליים ואוטונומיים, נוצר מצב שבעצם כל חברות הרכב המסורתיות יחסית של העשורים האחרונים בסין רוצות להיכנס למשחק הזה, אם אני מבין נכון, ומהצד השני יש את כל החברה החדשים, הסטארט-אפים, כמו שהגדרת, כמו ניו, כמו לי אוטו, אקספנג, כל החברה.
מוזר לקרוא להם סטארט-אפים שהם במונפקים ויש להם שווי מאוד גבוה, אבל כן.
לגמרי, אבל בוא נגיד יחסית, הכל יחסי, בוא נגיד לא המסורתיים, וכאלה שנבנו from scratch בשביל המטרה הזאת, כלומר לא היו צריכים לעשות שום דבר בשינוי המודל שלהם. אז איך באמת זה נתפס היום בסין, החלוקה הזאת, הלנדסקייפ של החברות המקומיות?
אז קודם כל, ברוב הגורף של המקרים, כשאתה מסתכל על החברות המסורתיות, מה שהם עשו, יכול להתווכח כי זה כנראה לא כל כך עובד, זה מתחלק לשתיים, בברנד הרגיל שלהם, רובם פשוט עשו מהפכה של רכבים חשמליים, אבל זולים, מכוונים למשהו קצת יותר זול, הצרכן ב-Tier 4, Tier 5 cities, ולאו דווקא הצרכן היוקרה, שרוב הסטארט-אפים מכוונים אליהם בדרך כלל. ורובם, אם לא כולם, הקימו ברנד חדש מאפס, בדרך כלל, לפעמים שיתוף פעולה, לפעמים לא עם שיתוף פעולה, שהוא כאילו אמרו את ספינת הדגל החשמלית שלהם, כאילו מבית היוצר, כאילו בלי פרדיגמה, מראש, בלי לגאסיז,
ופרש. לא כל התפיסה של הברנד המיושן שעושה.
מיושן, הלואו-אנדי, לנסות להיות, למכור משהו במשהו, בתג מחיר יותר גבוה, ולמצב את עצמם, כרטיס כניסה לשוק היוקרה, של הרכבים, בקיצור.
יש כאלה שהצליחו לעשות משהו מרשים בנושא הזה?
לא ממש. לצ'רי יש מותג, שנקרא אקסיד, לא ממש הולך לו. יש את וויה של דונגפנג, גם לא ממש ממריא בינתיים במחירות. אני חושב שהאקספשן היחיד, ודווקא הם לא הקימו ברנד מאפס, הם רכבו על הברנד הקיים, זה FAW, יש להם ברנד שנקרא הונגצ'י, או רד פלאג באנגלית, זה בעצם המותג, זה המותג הכי ישן, זה הברנד הכי ישן, זה בעצם לא סתם נקרא רד פלאג, זה בעצם הרכבים היוקרתיים שכל הממשל נוסע בו, אתה יודע, כי הם צריכים להיות תאומנים אז עד הסוף,
לפני שהם עברו לאאודי, לא?
לא, לא, הם לא עוברים, אין אאודי.
לא עוברים?
זה לא עוברים, זה הדיבור, ב-FAW. והם עשו עבודה טובה, יש להם דחייה במחירות, והם עברו גם, יש להם כבר כמה דגמים חשמליים, שהם מוכרים לא רע. והם דווקא לא שינו את הברנד, הם השאירו את הברנד הישן, הם פשוט עשו קצת שייק-אפ למיתוג שלהם, הגיע מישהו קצת יותר קייפבל להריץ את הארגון, וזה עובד, ודיים. מוכרים יפה, באופן יחסי.
אגב, מה עם BYD, שאני נתקלתי, אני רק אגיד, אני נתקלתי באיזה פריט, שהיה לי די מדהים, אני ניסיתי לאמת אותו מאוד מקורות, ולא ממש הצלחתי למצוא, חוץ משכפולים של אותו דבר, אבל שהייתה איזושהי שנה, אני לא זוכר כבר בדיוק, לפני כמה שנים, ש-BYD לרגע בגלל כל מיני תמריצים בתוך שנזן והטבות שהם יזכו להם וסיבסוד של רכבים, הפכו להיות חברת שמכרה הכי הרבה רכבים חשמליים בעולם למשך שנה, רק על כל מיני מוניות ווונים ואוטובוסים ודברים כאלה.
אני לא יודע בוודאות, אז אני לא רוצה להטות, אבל זה נשמע מאוד הגיוני מה שאתה מתאר. אז BYD... היא ביפר השחקן הכי גדול שזה מגיע לרכבים חשמליים. אני חושב שהם עושים את זה פחות או יותר ראשונים בסין. בהתחלה כמובן באו מכיוון של ה-low-end market. אתה יודע, רכבים מאוד מאוד זולים. מדברים על $10,000 ומתחת לפעמים.
רכב חשמלי.
רכב חשמלי. והם עכשיו עוברים לשוק שמתחרה יותר באזור $25,000-$30,000. יש להם כבר כמה דגמים כאלה בשוק. שאמור להתחרות אפילו בטסלה מודל 3 באיזשהו רמה, או באקספנג לצורך העניין, וכו. הם עדיין לא נכנסו ליוקרה, זה גם כמובן בטח יושב להם איפשהו ברודמאפ, אבל זה לא, בינתיים הם לא נכנסים ראש בראש עם אאודי, BMW, ניאו, וכו, או מודל אקס, מודל אס של טסלה.
מעניין, וזה באמת הנושא הזה, שזה שהם השתמשו גם בתמריצים האלה, אני קראתי את זה בהקשר של זה, שבאיזשהו שלב החליטו שכל המוניות בשנזן, החדשות שעולות על הכביש, יהיו חייבות להיות חשמליות, ו-BYD זכתה במכרז, או קיבלה את המכרז, או לא יודע איך זה עמד בדיוק, כן?
BYD זה חברה שהמרכז שלה זה שנזן, כן?
שנזנאית, בדיוק, כן? ואז לפתע, כאילו, אתה יודע, הם הופכו להיות החברה הכי, שמכרה הכי הרבה רכבים חשמליים בעולם, אבל זה דוגמה מעולה לבעצם איך הממשל מתמרץ את כל הנושא הזה של רכבים חשמליים, ויש שני דברים שאני אשמח לשמוע, בדיוק, אז אני אשמח לשמוע אותך, כי יש הרבה דברים שעל פניו מאוד מעניינים, שהם עושים מבחינת הפרקטיקות, כמו כל נושא של... לא שהם המציאו את זה, זה היה קם קליפורניה כבר לפני, אבל הקרדיט של electric vehicles, שאפשר להתחיל לסחור בו בין יצרניות של חברות מזהמות, לבין חברות שאולי עושות רק electric, ואז יש להם קרדיטים שיכולים למכור, יכולות למכור. ממש ככה, כן? אגב, גם לטסלה, זה הייתה תקופה שזה היה אפיק ההכנסות המרכזי שלה, אם אני לא טועה. אבל זה באמת... זה באמת דוגמה אחת, איך אתה מרגיש את זה מהצד שלך מבחינת ההשפעה של הסובסידיות האלה והתמריצים הממשלתיים?
אז קודם כל, בואו נדבר קצת מספרים. הערכות מדברות שבערך מ-2009, שסין החליטה שהיא, אתה יודע, הזכרת את BYD, שהיא מתחילה להיכנס, מתחילה לחשוב בכיוון, שזה היה מאוד בחיתולים. מערכות שמאז 2009, מה זה כבר 13 שנה האחרונות, משהו כמו 60 מיליארד דולר נשפחו בסובסידיות כאלה ואחרות לתוך שוק הרכב החשמלי. אנחנו לא מדברים על אוטונומוס, אנחנו מדברים על שוק הרכב החשמלי בסין. זה מתחלק בכמה אופנים, כן? יש סובסידיות ישירות, שזה ממש ככה, ברמת אם אתה עומד באיזשהו תקן מסוים של מוצר, אתה מקבל הנחה ברגע שאתה קונה את הרכב. הנחה ישירה, ממש מורידים לך X כסף מה...
כלומר, לצרכן, לצרכן הקצה.
לצרכן הקצה הם שעליהם 20 אלף RMB פחות, או מספרים גרנדיוזיים כאלה ואחרים.
כן.
והבר שלעצמו היה מאוד נמוך, במשך תקופה מאוד ארוכה, מה שיצר ריבוי של שחקנים. כן, כי זה יצר מצב שהרבה חברות קמו, ואמרו, אוקיי, אין פה איזה R&D מטורף שצריך להשקיע כדי ליצור את המוצר הזה, וכיוונו למכור רכבים מאוד 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 זולים, או לא למכור, כן? אתה יודע, חלק מהם פשוט נכנסו לאיזה אלה בבאלה באיזשהו מובן.
כן.
וזה באמת היה בוננזה, זו הייתה תקופה, אתה יודע, היה הערכות, פורבס או מה שזה לא יהיה, טענו שיש איזה 400 שחקנים, שוטרה יותר לכיוון ה-50, 40-50, ועדיין, זה די מרשים, עכשיו על 40-50 טסלות בהתאבות.
מדהים, כן.
בצורות כאלה ואחרות. ומה שקרה בצד של הסובסידות, זה שא' הם התחילו לצמצם אותם, אני חושב שבשנה החולפת הם אפילו תמצמו שכמו 20% את המכסה. הם הולכים לעשות פייז אאוט על הסובסידות בכללי. וגם הם העלו את הבר, כלומר, לא כבר כל תקן וכאי, אתה צריך לעמוד באיזשהו תקן מסוים של ריינג', תקן מסוים של זיהום, של מוצר בכללי, כדי להיות זכאי לסובסידה, ולא כולם עמדו במשחק הזה, וזה גם חיסל לכמה מהשחקנים לגמרי את הסיכויים.
שזה תהליך בריא בסך הכל.
מרים את הבר של התעשייה. אז אפשר לראות כבר שהם עושים פייז אאוט לסבסוד הישיר הזה. עוד משהו שאפשר להגיד שהוא סכומי עתק, ואנשים נוטים... לשכוח שזה חלק בלתי נפרד מלפרוס תחבורה באופן כללי, זה תשתיות. אז כמו שיש לך תחנות דלק, אתה צריך תחנות טעינה. ולבנות תקנים כלליים, הסבבה, איך אתה סופר צ'ארג'ר של טסלה, ויש גם כל מיני מתנים שהם מתנים כלליים, נכון? אז גם זה צריך לעבוד על איזושהי תקינה, לפחות פרובינציאלית או ארצית, ולהשקיע המון כסף כדי שלהוריד את הרנג' אקסייטי, כן? כי אם בסופו של דבר, איך שאתה סוחב 400-300 קילומטר, אפילו אם זה לא 700, כן? כמו שחלק מהרכבים היום כבר מגיעים ל-700 ויותר. אתה רוצה שיהיה לך איפה למלא, נכון? איפה להתאים.
חד משמעות.
אז זה עוד משהו שהם עבדו עליו, מה גם שבהרבה מאוד טיר 1 סיטי, שהם בסוף הצרכניות העיקריות של הרכבים החשמליים, זה הטיר 1 סיטיז, וכמו שנחאי, בייג'ינג וכולי, וכשזה המצב, הרוב זה בניינים, אין לאנשים, זה לא כמו בארצות הברית שיש לך חנייה, אתה מתאים את האוטו בבית בלילה, סבבה שלך,
כן.
ועמדות טעינה, ועדיף שהם יהיו זריזות גם, ולא שתצטרך לתקוע את הרכב שלך שם עכשיו 8 שעות. אז זה, חתיכת הפקה, אז יש גם כל ברנד שמחבט עצמו, גם יוצר כל מיני סופר צ'ארג'ר משל עצמו, אבל גם בגדול צריך איזושהי פריסה כללית, והם השקיעו בזה הון תועפות.
אגב, יש תמרוץ של, אנשים להתקין עמדות טעינה בבית שלהם, בחניון של הבניין או דברים כאלה?
אבל, אתה יודע, ברמה שמקומות עבודה כבר בחנייה מתקינים דברים כאלה, וקומפאונדים, אם יש קומפאונדים ולאו דווקא שכונה, אלא פשוט קומפאונד של מספר בניינים, אז יש אזור התנה וכו'. עוד תמריץ, לדוגמה, שהוא לא תמריץ, הוא תמריץ כלכלי, אבל הוא שקול לוותר על מיסוי נגיד, זה שנגיד עיר כמו שנחאי, כדי לחשר לך את הזכות לנהוג ברכב, כן? אתה צריך לוחית רישוי, וכדי שיהיה לך לוחית רישוי, אתה צריך לעמוד באיזשהו הגרלה. אנחנו מדברים על משהו מאוד עזוי, שאתה לא יכול סתם ככה להיכנס ולקנות רכב כמו שאתה מדמיין את זה, אתה צריך קודם כל לזכות בהגרלה ללוחית רישוי, ורק אז אתה יכול לקנות רכב. אנחנו מדברים רכבים סטנדרטיים על דלק, ולא רק שאתה עומד בהגרלה בצורה פסיכית, שעולה קצת כסף אגב כל פעם, אתה גם, אחרי שזכית, יש לך את הפריבילגיה לשלם 10,000 דולר פחות או יותר כדי לקבל את הלוחית רישוי. כן? אתה משלם על זה כסף, סכום לא מבוטל, אחרי שחיכית בכיליון עיניים ונלבקת עם מיליונים של אנשים לקבל תלוחית רישוי. אבל מה, אם אתה קונה רכב חשמלי, כל זה הולך לפח, לא עולה שקל ולא צריך לעמוד בשום הגרלה.
אפילו לא לעמוד בהגרלה מבחינת עומס, כלומר, הכרתי את העניין עם הלוחית רישוי, אבל זה שאתה לא בהגרלה, זה ממש game changer.
ונכון לרגע זה, הערכות שהיה בשנה החולפת, שמספר הרכבים שנמכרו בשנחאי, פחות או יותר חצי חצי, חשמלי ודלק. פחות או יותר.
מדהים.
אנחנו מדברים על עיר של 28 מיליון אנשים.
אז זה רק מראה כמה הסובסידיות האלה, וכל הדירקטיבס האלה, אפשר להתווכח לפעמים על היעילות וכאלה, אבל על היעילות הכספית, הפיננסית, אבל את המטרה בסוף הם משיגים. ואגב, עוד דבר, הזכרת את כל הנושא הזה, שזה שמשקיעים בהמון המון המון חברות, ובסוף אתה יודע, חלקם מתחילות לנשור ומקשיחים את הסטנדרטים, זה משהו שרואים בהרבה מקומות שסין מנסה לפתח אסטרטגית, שופכים המון המון כסף, ואני תמיד אמרתי, זה נראה כמו מודל של ונצ'ר קפיטל כזה, של מדינה פשוט, של כאילו בוא נפזר את ההשקעה שלנו עכשיו בכמה מאות חברות, מתוכם כמה כנראה יהיו מספיק טובות בשביל להיות חברות ראויות בשוק, ויהיה את ה-2-3 שיכולות להפוך גם ל-Hero Companies כאלה, שסוחבות אחרי זה את התעשייה אחריהם קדימה.
אז
לתת מהם קצת יותר די קרדיט אולי.
לא, אמרה. אפשר לסיכל זה ככה, בנושאים האסטרטגיים זה חד משמעי כך, כן? בנושאים האסטרטגיים של סין זה פחות או יותר מה שהם עושים, בין אם בתמריצים ישירים או אפילו השקעות, על ידי גופים ממשלתיים, אתה יודע, אמנם state owned enterprise ירדו מגדולתם, אבל הם עדיין קיימים בהרבה מובנים, והם משקיעים, וגם השחקנים.
תגיד, ועוד דבר שהוא פחות אולי ספציפי לרכבים החשמליים, יותר רכבים האוטונומיים, שזה גם הנושא שבו אתה עוסק, אני חושב, בצורה הכי עמוקה, יש את כל נושא התמרוץ שקיים היום בסין, גם בעצם בשביל ליצור הובלה בתחום הזה באופן ספציפי, נכון? כלומר, אני מכיר את בעיקר את ההשקעות שמדברים עליהם, על תשתיות כאלה של אוטוסטרדות חכמות עם סנסורים ואזורים יהודיים, שזה כאילו משהו שממש לאחרונה, אני יודע שפעם זה היה נחשב אפילו איזשהו נקודת חולשה שלהם, בוא נגיד, לעומת קליפורניה או מקומות כאלה, ונראה שגם במקום הזה הם נסים מאוד להדביק את הפער, לפחות מבחוץ. זה מרגיש לך ככה בתור מי שאיך?
לא, האמת שלא. אני אגיד לך מה, זה קצת מורכב. כשאתה מגיע למדינה כמו סין, יש שיקולים רבים, כן? בניגוד למדינות אחרות, אם הם מחליטים שהם נכנסים חזק ברגולציה, זה גם יכול לקרות בהינף יד, והם יכולים להדביק את הפער בשנייה, לא בשנה,
כן.
בספן של שבוע, כן? כי בסוף כן. זה רגולציה, מה שאתה מתאר על קליפורניה. ואני חושב שכל הדברים שתיארת, האמת הם נובעים, אתה מדמיין את זה ממקום של השקעה כספית וכניסה ובטיחות וכו', אבל הם גם נובעים איזשהו מקום של כנראה צריכים של ביטחון לאומי, כן? יש ריסטריקטיב מאוד גדול על דאטה ושימוש בדאטה, אתה יכול להגיד שזה פרנויה או לא פרנויה, או שזה באמת ביטחון לאומי גרידה, אבל יש המון המון סנקציות, בטח לחברות זרות, על איך אתה מתנהל ומה אתה מתנהל ואיזה מידע אתה אוסף, ותחת איזה מגבלות. ובכך שאתה יוצר את האזורים האלה, שאתה יכול לקרוא להם נקיים סטרילית, מדברים אסטרטגיים, אז זה באיזשהו מובן גם נורא מגביל, גם אם האזור הזה הוא 60 קילומטר רבוע, שזה יכול להיות נחמד, זה עדיין לאו דווקא מספיק.
כן, האמת שזה נקודה נכונה ויפה, ומעניין לחשוב על זה גם ככה באמת, אין ספק שכל נושא הדאטה הוא, בוא נגיד, סופר אסטרטגי ורגיש בסין?
בטח ובטח לאלה שמודפקים בחול. אתה יודע, יש כל מיני דרכים להסתכל על זה. אבל בגדול, מבחינת רגולציה לרכבים אוטונומיים, סין מאחורה, בכוונה, ביודעין. זה תמיד מדינה שהייתה יותר, יותר איטית בדברים האלה, יותר זהירה. אפשר גם באיזשהו מקום להגיד שזה די מודל שחזר על עצמו לאורך כל ההיסטוריה של סין. שמתחילים בקטן, בצורה מבוקרת, באזורים מאוד מוגדרים, וכשהם מחליטים שהם פותחים את זה, הם פותחים את זה בכל הכוח. זה נכון ל-Trade Zones משנות ה-90, וזה נכון גם לרכבים האוטונומיים היום.
איך זה אבל, תגיד דן, מתיישב בעיניך עם כל הנושא שסין רוצה בעצם AI 2030, ואתה יודע, להוביל את העולם בכל תחום האינטליגנציה המלאכותית בעשור הקרוב, ועל פניו כאן יש משהו שהוא יחסית מקום שהיא כן יכולה, בוא נגיד, לשאוף לפחות להוביל אותו, והוא כן סוג של אינטרס לאומי, אז יש פה איזשהם שני אינטרסים לאומיים שהם קצת מתנגשים כנראה.
וכן, אבל אני חושב שבסוף כשזה מגיע לביטחון לאומי, או לפחות מעטה של ביטחון לאומי, זה תמיד לוקח בסין.
כן.
וכשהם יפתחו את זה, הם יפתחו את זה בצורה מבוקרת, אני לא יודע כמה המאזים שלנו מכירים, אבל אפילו ה-GPS סיגנל, התקן שלו בסין הוא שונה, והוא scrambled, כלומר, אתה לא בדיוק מקבל את הרמת דיוק שאתה רגיל אליה במקומות אחרים, ושינקודים.
גם כשמשתמשים בלוויין הסיני, אגב, הרמת דיוק היא בכוונה...
זה בסדר, זה בסדר, אבל יש אינקודר ודיקודר, אז ככה שאם אתה כאילו לוקח את הסיגנל מה-GPS, אתה תקבל משהו שלא מדויק, אבל יש דיקודר בצד השני שיכול לפנח את זה במכשיר, וכל מיני כאלה. יש דברים מעניינים באיך שהם מתנהלים, וקצת בלייק בוקסי במובן הזה. עם סופטוור שנשלטים מהממשל, והם עובדים עם כל החברות הגדולות שאתה יכול לדמיין, כמו אליבאבא ובייטו וכל אלה, ומכריחים אותם לשים את זה על, על המוצרים שלהם.
בצד שלהם, כן. מעניין. אגב, אם דיברנו כבר על כל נושא רגישות הדאטה, מעניין אותי לשמוע את הטייק שלך, על כל בעצם ההשפעה היום של היחסים האחורים, בוא נגיד, בין סין לארצות הברית, ואיך זה משפיע, כל הדיקפלינג הטכנולוגי הזה שקורה ברמה כזו או אחרת, איך הוא משפיע בעצם על תעשיית הרכב המקומית היום?
האמת שלא יותר מדי. אני חושב שזה היה קצת מפתיע, אני הייתי כבר עמוק בתוך התעשייה כשהכל התחיל, והיה עם זה המון חששות בהתחלה, לגבי, אתה יודע, אני יכולת לשמוע את זה בעיקר מהלקוחות, שאיך אתה יכול להבטיח לי, אתה לא יכול להבטיח לי, כל מיני דרישות הזויות כאלה של, אם עכשיו יהיה הידרדרות ביחסים, איך אתה מבטיח לי ש... עדיין יהיה לנו, אתה יכול לספק לי את המוצר, כן? הדברים מהסוג הזה. כמובן שאתה לא יכול להבטיח, ובסוף יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, אבל אתה לא יכול לשלוט בטח לא בטראמפ או בשי ג'ינפינג, בהחלטות שהם יחליטו לעשות, הרוחביות. אבל בפרקטיקה בסוף זה לא השפיע יותר מדי. אני חושב שאפילו חברות רכב ממשלתיות, עובדות עם חברות זרות בלי הפסקה, והמציאות היא הרבה יותר מורכבת, נכון, סין מדברת על 2025 ו-2030, כי יעדים מאוד מרכזיים לעצמאות, גם בצד של הסיליקון, של הצ'יפים,
כן, כן.
אבל כרגע היא מאוד תלויה, סין לא יכולה להגיד מחר, אוקיי, אינווידיה לא שחקנית יותר, או אינטל לא שחקנית יותר, אין לזה תחליף, לפחות להקלטת שורות אלה, אז ואתה יודע, וגם באיזשהו מקום מנסים ליצור מצב, אני לא יודע אם זה תלות, זה לא תלות מכוונת, כן? זה מציאות של כל השוק הגלובלי, זה לא רק סין, אבל אי אפשר לעשות את זה.
אי אפשר לפרק את השרשראות הספקה באמת מהתלות ההדדית הזאת בהרבה.
לא, אם אתה עושה את זה, אז אין לך דאטה סנטר, אין לך לפטופים, אין לך פלאפונים, אתה לא, אז בוא נוציא את קואלקו מהשוק, גם חברה אמריקאית, כאילו, אין פלאפונים, תבין? כאילו, זה לא כזה פשוט. זה לא כזה פשוט לעשות את זה, כשכמעט כל השחקניות, Texas Instruments, TI, כמעט כל השחקניות הגדולות בתחום הזה, הן בסוף אמריקאיות.
ומהצד אבל של החברות הסיניות, בוא נגיד, יש חברות סיניות שעכשיו צריך להיזהר לא לעבוד איתם, או דברים כאלה, כי אתה תהיה כפוף לכל מיני סנקציות?
בצד של ארצות הברית יש Entity List, יש the black entity list, וצריך לעקוב אחרי זה בצורה מאוד קרובה לראות מי ב-entity list, ועם החברות שרשומות ב-entity list, אסור לעבוד, זה המצב. אני חושב שהמפורסמת ביותר ביניהם היא Huawei, אבל יש עוד הרבה אחרות ברשימה, Huawei לא לבד שם.
ויש לה שאיפות היום די רציניות בתחום הרכבים האוטונומיים, נכון?
Huawei היא אחת המתחרות העיקריות שיש בשוק הרגע, ליצור מה שנקרא car computer, ולא רק, הם עובדים גם על מוצר ממש מלא, איזשהו מקום הם גם הכריזו על הכוונות שלהם לבנות רכב בנוסף לכל, כן, להיכנס גם לתחום של הרכב החשמלי,
כן, זהו, באמת שלזה אני התכוונתי, אבל אתה מזכיר פה עוד משהו מעניין, שזה בעצם הפעולה שלהם כיצרנית צ'יפים, או כמתכננת צ'יפים לפחות.
כן, הם לא יצרנית צ'יפים, וזה אחת הבעיות העיקריות שלהם, כי הם תלויות בפאבים הגדולים, כדי לקבל את ה-high-end chips, שזה TSMC וסמסונג, ושתיהם יש להם סנקציות מארצות הברית, וחברות בדרום קוריאה וטיואן, שלא כל כך ססות לעשות עסקים כרגע עם Huawei. וחוואי סובלת מאוד מזה, לא רק בניסיון שלהם להיכנס לתחום הרכב, היא גם סובלת מזה בשוק הפלאפונים. רואים ירידות דרסטיות במחירות שלהם.
הם היו, אגב, הסנקציות הוכרזו בדיוק ברבעון שבו הם הגיעו למקום הראשון בעולם, עקפו את סמסונג בטבלת המחירות העולמית פעם ראשונה, ומשם הדאונפול שבאמת, אני לא חושב שהייתה חברה שהתרסקה כל כך מהר במחירות שלה בסמארטפונים, בלי שיש לה משהו לעשות עם זה, כלומר, לא בגלל איזו החלטה עסקית ספציפית או משהו כזה.
כן, אז זה באמת דוגמה לחברה, אבל היא מוגבלת, רק לשוק הסיני, והיא מוגבלת בשרשרת ההספקה שלה כרגע. אז זה דווקא באיזשהו מובן די אירוני, איפה מלחמת הסחר דווקא עזרה לחברות האמריקאיות, בתחרות או לחברות הזרות בכללי. ולא רק הסנקציות שבמרכאות סין, יש הרבה אלמנטים במה שסין עושה של אופר התפר, החברות הזרות בסין, אבל זה דווקא איזשהו אלמנט שמכה ניצחת שארצות הברית הנחיתה דווקא.
אגב, מעניין באמת אם אנחנו מדברים על ההקשר הזה, כי אני מאוד מסכים איתך, בכל נושא הסנקציות הזה, בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקות בין מדינות, אז אין ספק שהסנקציות האמריקאיות הגיעו מכל מיני שיקולים, אבל אחד מהם היה שבאמת היה תנאים לא הוגנים, בהרבה מובנים לחברות אמריקאיות שרצו להתחרות עם חברות סיניות בסין.
לא רק אמריקאיות, חשוב להדגיש.
כן, חברות זרות, נכון, שרצו להתחרות עם חברות מקומיות בסין. אני הכרתי את זה גם, וגם אתה, כחברה ישראלית בטח שהתחרת בסין מול מקומיים, אבל בסוף האמריקאים, מה שהם עשו, הם נתנו באמת מכה מאוד מאוד כואבת עם הסנקציות האלה, בעיקר, אני חושב, בתחום הצ'יפים זה אולי הנקודה הכי כואבת, ואז יש איזה משהו שכל הזמן מבצבץ ככה בצד, ואני לא חושב שהסינים באמת השתמשו בו, ומאוד רלוונטי לנושא של רכבים חשמליים וצ'יפים בכלל, שזה כל נושא המתכות או היסודות הנדירים, שבו סין מחזיקה את היד על השלטר. יש משהו שאתה מרגיש או רואה מבחינת איזושהי חשש, אני אומר לך שחברות הסיניות לא מתרגשות מזה, אבל ברמת השוק הגלובלי, כלומר, זה איזשהו איום אמין?
אתה יודע, אולי החששות בהתחלה, כמו שלא באמת הפסקנו לפעול פה, אני לא מדבר על NVIDIA, אני מדבר על כל החברות האמריקאיות, הכל business as usual, בסופו של יום, זה היה business as usual, ואני חושב שהם מהר מאוד יסגרו את השלטר על המתכות הנדירות. מה גם שאחת החברות, אחת החברות היצרניות בטריות הגדולה בעולם, CATL, חברה סינית, שפחות או יותר דומינייט צ'יינה מרקט, אבל אני חושב שיש להם גם אספירציות גלובליות, אתה לא רוצה סתם להכיס את כולם.
נכון.
אז אני לא חושב שכל כך מהר יהיו סנקציות בכיוון הזה.
כן, אין ספק שזה משחק מאוד עדין, בוא נגיד זה ככה, אבל מצד שני, ככל שההשפעה תהיה חזקה מדי מצד אחד, אז אתה יודע, צריך לשאול מה ההשפעה של המנוף האיום שלך מהצד השני.
אני לא מתיימר להבין בגיאופוליטיקה סינית, בקושי מתיימר להבין בשוק הרכב הסיני.
מעניין, מעניין. ותגיד דן, שאלה אחת ככה לקראת סיום, אם היית מסתכל היום על חברות סיניות בתחום הרכבים החשמליים והאוטונומיים, ששוב, אנחנו אומרים אוטונומיים, ולא ניכנס לעובי הקורה פה עכשיו, אבל ברור שכרגע אנחנו לא מדברים על באמת רכבים אוטונומיים באופן מלא, וזה עוד כנראה יחסית רחוק, אבל פיצ'רים בוא נגיד שנהיגה אוטונומית, איפה אתה רואה את החברות הסיניות היום ביחס למערב, לחברות המערביות, לחברות הרכב המערביות, מבחינת יכולות, כלומר, איפה החוזקות שלהם יחסית לדעתך, ואיפה החולשות?
קודם כל, הם לגמרי שם. אני יכול להגיד לך שכל החברות הזרות שפועלות בסין עכשיו, מדברות ביניהם איך הן מתחרות בשוק הסיני, כי כל המוצרים שלהם נמצאים שנתיים אחורה, מבחינת פיצ'רים. אולי למעט טסלה, כמו שכבר ציינו את טסלה, אנחנו מדברים אבל יותר על Ford, GM, BMW, כולם, מדברים פתאום על China Specific Strategy, ולאו דווקא משהו גלובלי, שזה הרבה יותר נכון מבחינת ניצול משאבים, כן? שאתה עושה משהו, כן. פתאום משהו גלובלי. אבל פתאום אי אפשר לחכות לפלטפורמה הבאה ב-2026, או אתה יודע, האינטרוולים של פיתוח בחברות רכב זרות הוא 3-4 שנים, ובסין הוא שנתיים, שזה נשמע קצת הזוי, אבל לא סתם אומרים China Speed, יש שזה באמת קיים, ואתה יכול להגיד שבאיזשהו מובנים זה נעשה, לצופה מהצד זה יכול לראות הרבה יותר מבולגן, או רמת מקצועיות שאתה יכול להטיל ספק על הבטיחות שלה, או איך שהיא מתנהלת.
Quality control ודברים כאלה.
זה עובד, זה עובד, והם pushing the limits, בטח חברות שהן סטארט-אפים ויש פחות עניין של אמינות מוצר שצריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, והן לוקחות יותר סיכון, ואני חושב שזה בהגדרה, כשאתה מנסה לעשות טכנולוגיות חדשות, אתה לוקח סיכון, כן? אני חושב שגם הצרכנים שלהם מודעים לזה כשהם קונים את הרכבים האלה, אז יש להם קצת יותר סבלנות.
ויש גם פתיחות יחסית, אני חושב, בשוק המקומי לדברים חדשים, כלומר,
כן. ואני חושב שהיתרון המרכזי של סין זה כוח אדם. זה נשמע הזוי, אבל אם אתה הולך ומסתכל על אוניברסיטאות בסין, בארצות הברית, או אפילו באירופה, אתה תגלה שרבע מהסטודנטים ל-AI פחות או יותר הם סינים,
כן.
וכל החבר'ה האלה נשארים 3-4-5 שנים לעבוד בארצות הברית, חוזרים הביתה ומקימים סטארט-אפ, כמו שכבר ציינו, חלקם נשארים להקים סטארט-אפ,
כן.
וחוזרים הביתה, והם חוזרים כטלנטים, עם הרבה ידע, עם הרבה יכולות, עם נטוורק מאוד בריא, גם בחול, והם מצידים את השוק הזה קדימה, בצורה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שגם חבלי הלידה של הדור הקודם של איך מנהלים ואיך יוצרים מאחורינו, ומפנים מקום לדור שכבר גדל לתוך זה, וכבר למד ויודע ויש לו מי להתייעץ, וגברים פעם המשקיעים זה היה מה שנקרא stupid money, אז היום כבר כן. המשקיעים, חלקם כבר בעצמם מנוסים בתחום,
כן.
ויכולים לספק איזשהו meaningful advice.
גדילה בריאה של התעשייה והמערכת הכללית.
היא הרבה יותר מצ'ור ממה שהיא הייתה.
ותגיד, ברמת חולשות אבל, אתה רואה את כל נושא הדאטה שדיברנו עליו למשל, או הפחד שקיים היום באיפשהו במקומות מערביים, מטכנולוגיות סיניות, וזה מה שקיים במדינות מסוימות לפחות, האם זה איזשהו מחסום שמפחיד אותם, או גורם לחשש לצאת?
אני חושב שחד משמעית, גם קורונה כמובן וגם הטרייד וור די חיסלה הרבה מאוד מהאינספירציות של הרבה מאוד מהחברות, הסטארט-אפים בטח הגדולים מביניהם, כמו ניו, אקספנג, ליאוטו, שמונפקות, יש להם איזשהו אספירציות, ניו כבר התחילו למכור בנורווגיה, ועוד כמה מתכנות להיכנס, אני רוצה לחשוף דברים שלא צריכים להיחשף, אבל בגדול, יש תוכניות להיכנס לשווקים נוספים, בטח אירופה שהיא צרכנית רכבים חשמליים קצת יותר גדולה מארצות הברית, נכון לעוד פעם להקלטת שורות אלה, כשזה מגיע לרכבים אוטונומיים, זה קצת יותר מורכב, בטח ובטח צ'יפים מקומיים, זה כבר נהיה אפילו עוד יותר מורכב, אני מתקשה לראות חברות זרות משתמשות בצ'יפים של חברות סיניות לרכבים אוטונומיים בפריסה גלובלית, בתוך סין, כן, אולי איזושהי לוקליזציה של מוצר בסין, זה אפשרי, מחוץ לסין אני מתקשה כרגע לראות, יכול להיות שבצדק, יכול להיות שלא בצדק, אני קשה לי לשפוט, אבל יש איזשהו חשש, חד משמעי. נכון לרגע זה. מצד שני, זה מתורגם גם באיזשהו יתרון יחסי שיש לאותם חברות בשוק הסיני. אתה רואה הרבה חברות זרות שמתחילות להגיד China for China, הן מחפשות לעבוד עם יצרניות חלקים מקומיות, עם חברות צ'יפים מקומיות, כדי להבטיח שלא משנה איזה רגולציה תמחת, הם יהיו מוגנים, כן? לא כן. פתאום ריקו לכל הרכבים, כל מה שהחלטנו,
כן.
נגמר בבת אחת, ממש... והן מתכננות, וחברות ענק עושות את זה, אנחנו מדברים על, אתה יודע, חברות הדגל של גרמניה, בלי לנקוב בשמות ספציפיים.
גם... אוקיי. מאה אחוז.
אז זה ממש ככה, וזה מורגש. אז היתרון היחסי עובד לפה ולפה, כן? ובסוף צריך לזכור ששוק הרכב הסיני הוא ענק, מדברים על משהו כמו רבע מכמות הרכבים בעולם, או משהו בסגנון.
ובערך חצי מכמות הרכבים החשמליים לפי הפעם האחרונה.
נכון, היה מעל 3 מיליון רכבים חשמליים שנמכרו בשנה החולפת, שזה קפיצה מטאורית אגב, שנה לפני זה 1.5 או 1.3, משהו כזה. מספרים מטורפים, אפילו 3.3 נראה לי, אם אני זוכר בדיוק את המספר. וזה אחרי שכבר מושכים את הסובסידות, כן? כבר פחות יש סובסידות מפעם.
כן, כן, עכשיו זה כבר כוחות השוק הטבעיים, כאילו, ברובם.
כן, אני חייב לציין שאני, אם אתה לוקח אותי 2018, אני הייתי סקפטי שנגיע ליום הזה, אבל אני מוריד את הכובע בפני מקבלי ההחלטות בבייג'ינג. הם עשו עבודה מאוד יפה להגיע ליעד הזה. אני לא חשבתי שאני אזכה לראות 3 מיליון ב-2022. הייתי מאוד מאוד סקפטי לגבי העניין.
האמת שזה מהדברים האלה, אתה יודע, שהרבה פעמים כשמסתכלים מבחוץ, וזה דבר שאני שומע המון מאנשים גם בישראל, גם בחוץ, שהמספרים הסינים מנופחים וסבבה, הם מגיעים ליעדים כי ככה הם רוצים, ורק מי שחי את זה באמת כמוך ביום יום ומרגיש ועובד איתם ורואה את זה מסביב, מבין שהרבה פעמים פשוט היכולת שלהם לקחת יעד אסטרטגי ולעשות לו אקסקיושן, ברמה מאוד גבוהה עם attention לפרטים שהוא מרשים, מביא תוצאות, אין חוכמות.
אין היום חברה בסין זרה או מקומית שאין לה אסטרטגיה לרכב חשמלי, אין כזה חיה, אין חיה. כאילו, לא קיים, לא משנה אם אתה קטן, גדול, מיושן, חדש, מתפורר בדרך למטה, בדרך למעלה, לכולם יש.
ואגב, גם לחברות מערביות היום, כולם כבר מנסות, אבל אתה רואה שאצלהם, אוקיי, החלטנו, אז סבבה, אז עוד 2 תהיה תוכנית, עוד 5 שנים יהיה כבר התחלה של פעולות.
או שהם מוצאים איזה רכב דגל אחד, או איזה משהו כזה,
כן, נכון, נכון. דן, המון המון תודה על כל התובנות והידע והניסיון שחלקת איתנו. מאוד מעריך את זה, אני בטוח שגם המאזינים שלנו יעשו את זה. לפני שאנחנו מסיימים, שאלה אחרונה, שלא בהכרח קויה רחבים, אבל אולי כן אם תרצה, בתור מי שבאמת בוגר החוג ללימודי מזרח אסיה, ובן אדם עם אהבה לסין ועניין בסין או בתרבות הסינית, שבאמת הצליח לחיות את זה, יש לך איזשהם המלצות, זה יכול להיות טיפים, זה יכול להיות סרט, ספר, כל דבר שאתה אוהב וקשור לנושא, שאתה אומר, אם אתם מתעניינים בסין, זה משהו שאני ממליץ עליו?
לא הכנת אותי לשאלה הזאת.
לא הכנתי אותי לשאלה הזאת.
זה בסדר. תראה, האמת היא, לדבר על תרבות הסיני זה תמיד נחמד וטוב, ועוד שנייה אני גם אתן המלצות, אבל הערת שוליים, נקרא לזה, לפני שאנחנו מסיימים. אם יש משהו שלמדתי בתקופה שלי בסין, אנשים זה אנשים, בסדר? ויש אנשים שטובים עם אנשים, ויש אנשים שלא טובים עם אנשים, ופערי תרבות זה נחמד ויפה, אבל בסוף, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה בתור בן אדם, בתור people skill, או interpersonal skill, תקרא לזה שאתה רוצה. וזה לא משנה כמה הידע שלך בתרבות הסינית, וכמה אתה מכיר את ה-customs, לא, אין נכון ולא נכון, אין תעשה ואל תעשה, וכל ספר שמתיימר להציג את זה לדעתי האישית, זה פשוט בזבוז זמן, זה יכול להיות אנקדוטה נחמדה לקרוא, ואתה יכול אולי ללמוד על מסורות וכל מיני דברים, אבל אין פה באמת תעשה ואל תעשה, בטח לא עם הדור היותר צעיר, שהוא הרבה יותר גלובלי, ואני יכול להגיד שבאופן אישי אני גיליתי שהישירות ישראלית, שהיא ההפך הגמור מהחוסר ישירות הסינית, עובד פה מצוין, אתה יודע, לפעמים לשאול שאלה ישירה, תמימה במרכאות או לא במרכאות, מביאה תוצאות מעולות, בניגוד מפתיע למה שהיית לומד באיזשהו ספר רנדומליה לגבי איך עושים עסקים בסין, אז אני לא ממליץ על אף ספר לאיך עושים עסקים בסין באופן אישי, כנראה שאם אתה good salesman, אתה יכול למכור גם טוב בסין, אין פה שום קשר לאיזשהו הכרת תרבות, בלי קשר, אני מאוד חובב את התרבות הסינית, ואם אתם בקטע, יש הרבה דברים מעניינים שאפשר לעשות בנושא. יש 4 קלאסיקות מאוד גדולות, אני אישית מאוד ממליץ על רומן שלושת הממלכות, יש היום כבר המון פודקאסטים באנגלית מאוד כיפים שאפשר לשמוע, או אני לא יודע אפילו איך קוראים לזה בעברית, אבל Water Margin,
כן.
או בסינית חוישו, וגם מאוד כיף, גם אפשר לשמוע פודקאסטים כבר בנושא, לא חייבים לקרוא את זה בסינית, בוא נגיד ככה.
את הספר בסינית, בדיוק.
להחזיק את הספר בסינית, וזה חייב לציין שזה כן שובר את הקרח, כשאתה משתמש את העובדה שאתה מכיר את הדמויות, וזה בסוף ספרות חובה שכל סיני בסיני מכיר, שזה יכול מאוד מאוד לעזור. אז אני מאוד ממליץ, ואם מישהו מתאם בחדשות סיניות בתחום הרכב, יש אתר שנקרא גזגו, G-A-G-S-O-O, גזגו, שאני מאוד ממליץ, gazgo.com, הם מנגישים את זה באנגלית, אפשר למצוא המון המון מידע על שוק הרכב הסיני, הם די עדכניים, מחוברים, זה מדיה הרכב הכי גדול בסין, ואני מאוד ממליץ לעקוב אחרי אתר שלהם, אם אתם מתעניינים בשוק הרכב הסיני.
מעולה, דן, תודה רבה, אחלה המלצות, רק אגיד שאני מאוד מסכים עם כל מה שאמרת, בכלל לגבי המנטליות הישראלית בסין, וזה שבסוף כולם אנשים, אני כן חושב גם כמו שאמרת, שאתה יודע, בסוף כן יש ערך לכל הנושא הזה של להכיר את התרבות הסינית, זה אף פעם לא ממקום של הנה הספר הכללים או החוקים, אלא יותר מעצם זה שכאילו כשהם רואים שאתה מכיר ולא מכיר את הסיסמאות, אלא מכיר, אז יש בזה איזושהי הערכה שעוזרת לבנות ריליישנשיפ, אבל מאוד מסכים באמת עם כל מה שאמרת, ושוב המון תודה על הזמן ועל התובנות, היה ממש כיף שוחח איתך, ונהיה בקשר. תודה דן, ביי ביי. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם, אני לפחות נהניתי, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין, אתם מוזמנים לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.co.il ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. ואם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מאזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, זיי ג'ן.
מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.